כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.
שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני שחוזר עליכם אחרי היעדרות לא קצרה, מלחמה אתם יודעים, עם סיפור מספר 150 שכל כולו אסקפיזם וזהב. אולי נכתיר אותו בכותרת, ככה זה כשהכסף מדבר. מוכנים? הנה זה בא. הבחור המצוין, יצחק אביגדור עדן, התרצה. העסקה שהוצאה לו נחשבה ללא כל ספק הוגנת, על פי כל קנה מידה, אם לא למעלה מכך. מדובר היה בשידוך עם הקלה הבתולה המהוללה, שרה רייזל לבית וידמן, כולל מה שקוראים סידור מלא. בשפה פשוטה, הכוונה, שהחתן יישב ילמד תורה, והורי הקלה יממנו לזוג הצעיר ולילדיו שיבואו בעזרת השם את מחייתם לשנים רבות. החתן עמד איפה לקטוף כעת את פירות הישגיו כעילוי בישיבת עץ חיים בירושלים, והאמת היא שלא היה לו על מה להתלונן. שאלת יכולת המשפחה לעמוד בהתחייבות של הסידור המלא הייתה אמנם עניין לענות בו, כמו שאומרים, אך משפחת הקלה הייתה אחת המשפחות היותר מבוססות בירושלים העתיקה. היא הייתה בעלת יקב וידמן המחודש ברחוב חיי אדם. שמועות רכילאיות שעסקו במקור עושרה של המשפחה ידעו לספר במאומם על כד מסתורי עמוס מטבעות זהב, שדבר קיומו נודע לאבי הקלה מפיו של נידון למוות, ישמעאלי, שחלק איתו תא מעצר בעבר. האחד, גרסו מפיצי השמועה, זכה במרכאות בסוף המשפט בגרדום, ואילו השני זכה בזהב. כעת נחשו מי ומי. בנסיבות אלה יכול היה החתן להתעלם סוף סוף משם הגנאי עגבנייה מאוחה שהדביק לו בילדותו יוסף יואל ריבלין, אבא של הנשיא רובי ריבלין, כן? שאיננו הנשיא היחיד שיזכר בסיפור של היום. ובכן, הוא יכול היה להתעלם משם הגנאי הזה ולהיערך לקראת חתונה עם אופק ורוד. בשמיים צחקו. מיד תבינו למה. אני צריכה להיפגש עם רחל ינאית, אמרה פחות או יותר באותה עת מניה וילבושביץ לחבר שלה ישראל שוחט, ונסע לירושלים. שם קיבלו את פניה רחל ינאית ובן זוגה יצחק שמשלביץ. לימים אגב, יקראו לו הנשיא יצחק בן צבי. אמרתי לכם שרובי ריבלין לא יהיה הנשיא היחיד שאני אזכיר. לירושלים זורמים כספים למנזרים ולכנסיות הרוסיות. אנחנו חייבים לתפוס את אחד המשלוחים האלה. שטחה מניה וילבושביץ לפני רחל את תוכניתה להפוך לשודדת. הם משקו אותנו, הרוסים במולדתם, עכשיו הם ישלמו קצת, היא הוסיפה בלהט. רחל הזדעזעה. גם ישראל שוחט. ומניה וילבושביץ, לימים מניה שוחט הידוע, גנזה את תוכניתה לעת מצו. משפחת עדן, שהזכרתי קודם, לא יכלה כמובן לדעת שהיא עומדת להיות את המצו של מניה שוחט. החתן, שהזכרנו קודם, התעמק לו בלימוד התורה, הקלה ילדה לו שלושה ילדים, והורי הקלה עמדו בהתחייבותם. המשבר פרץ ללא הודעה מוקדמת. שני הורי הקלה נפטרו, ואחרי תום השבעה פנו שלושת אחיה של שרה רייזל לחלק את הירושה. שרה רייזל ציפתה לקבל את הרבע שמגיע לה. את אישה, נשים לא ירשות, אמרו לה השלושה, ומדרו אותה מחלוקת השלל. לפחות תעמדו בהתחייבות של ההורים להחזיק אותנו כלכלית, התחננה האם הענייה כעת לפני אחיה. אבל לא היה מי שיקשיב. ככה זה רבותיי כשהכסף מדבר. בלית ברירה יצא אבא אביגדור מהישיבה וחיפש איך לצאת ממעגל העוני. חבר היה לו. לוין שם משפחתו, ואת השם הפרטי אני לא אגיד לכם, אומר רק שהוא היה זריז ואירני, ובעל חוש מסחרי מפותח. תראה כמה עולה זהב במצרים, הוא אמר לאביגדור. הוא ראה כמה עולה אותו זהב בדמשק. בוא נעסוק בארביטראז'. שותפים? אביגדור הנהן, והשותפות יצאה לדרך. הם החלו בקטן, הם קנו קצת זהב בזול פה, מכרו אותו קצת ביוקר שם, התחלקו בשני הגרוש של הרווחים והסתדרו. שניהם סמכו בחלקם, אבל, וזה אבל גדול, פה ושם הם גם פטפטו. בינתיים, מניה וילבושביץ התחתנה עם ישראל, הפכה למניה שוחט, גורשה מהארץ במלחמת העולם, חזרה עם ישראל שוחט אחרי שוחק קרבות, וכשארגון השומר שישראל שוחט הקים פורק, התיישבו שניהם בכפר גלעדי, והקימו בו ארגון מחתרתי חדש. הקיבוץ! קראו לו בלחש החברים שותפי הסוד בינם לבין עצמם, והכחישו את קיומו מכל וכל, בפרט מעיניו של אויב דמוני אחד, הידוע בשם דוד בן גוריון. כל ארגון זקוק לכסף, זה ידוע. לארגון מחתרתי קשה לגייס כסף, גם זה ידוע. התאווה של מניה שוחט להיות שודדת, שהזכרנו אותה בתחילת הסיפור, לא שכחה ולא דאחה, ומישהו מהקיבוץ שמע את אביגדור ולוין מדברים ביניהם על העסק המוצלח שהקימו. ההזדמנות לנסות את ההרפתקה קרצה למניה שוחט מעבר לפינה. ישראל שוחט, שפעם הזדעזע מתוכניתה של חברתו להיות שודדת, הרהר בדבר שנית והחליט שהפעם הוא בעד. רחל ינאית בן צבי גם היא כבר לא הזדעזעה, ואפילו בעלה יצחק חשב שרעיון השוד ממש מוצדק בנסיבות. זה כמו הטלת מיסים, הוא הצדיק לימים את עמדתו המשונה. כן, כן, הנשיא. ככה זה רבותיי כשהכסף מדבר. השותפים, עדן ולוין, שלא ידעו איזו צרה מתרגשת עליהם, החליטו לפתח את העסק ולהכניס משקיעים. רעיון הארביטראז' הוצג לפני עוד ועוד ירושלמים, וכשיצאו שניים לדרך בנובמבר 1923, היה להם מלבד כספם הפרטי, גם כספם של משקיעים רבים שהשקיעו במיזם. הם רכשו זהב במצרים בזול, ושמו פעמיהם צפונה לדמשק, על מנת למכור אותו ביוקר. מכאן רבותיי נחלקות הגרסאות, בין אביגדור עדן לבין אנשי הקיבוץ. יש מי שקורא לזה רשומון. אז הנה הסיפור המשולב. אנשי אביגדור. השניים הגיעו לאזור אושפינה בדרכם צפונה. לא נכון, מתערבים אנשי הקיבוץ. זה קרה בכפר בלבנון, כשכבר הייתם בדרך דרומה. אנשי אביגדור. את הדרך חסמו שודדים ערבים. לא נכון, אומרים אנשי הקיבוץ. אנחנו התחפשנו לשוטרים. אנשי אביגדור. השניים הוצאו מהכרכרה שלהם באיומים. לא נכון, קופצים אנשי הקיבוץ. זאת הייתה מכונית ולא כרכרה. ואתם יצאתם בלי איומים על מנת לעבור במרכאות ביקורת. אנשי אביגדור. השודדים, ביניהם אישה אחת, לא נכון, מסתייגים אנשי הקיבוץ. מניה שוחט נשארה בבית. אנשי אביגדור. הם לקחו את השלל ונמלטו. מה פתאום, צועקים אנשי הקיבוץ. נתנו לכם אישור על החרמת מטבעות הזהב, ושלחנו אתכם למשטרת צפת כדי לקבל אותם מהם. וכך זה נמשך ונמשך. מי יכריע במלחמת הגרסאות? קשה לי לדעת, אבל על עובדה אחת אין מחלוקת. 15,000 לירות זהב נשדדו באותו אירוע משני השותפים. השודדים היו אנשי הקיבוץ. השותף לוין, זריז ועירני, כבר אמרנו. ובכן, הוא התפייד לו, התעדה, נמלט לדרום אמריקה. ואילו אביגדור עדן, נבך, עבד כל חייו על מנת להחזיר למשקיעים את כספם. ככה זה רבותיי, כשהכסף מדבר.
כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.